אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, בוקר טוב.
מה קרה?
שומע את עצמי ב...
וואי, וואי.
מה קורה פה?
מה קרה לך? לא, כי יושב... תראה, מולי יושב עכשיו אדם.
לא, 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 יש פה איזה בעיה רצינית.
שהכל נראה בסדר מאוד, בסדר גמור איתו. לא, תוריד את האוזניות, תוריד את האוזניות. בוא נדבר על זה, תוריד את האוזניות, הכל בסדר.
תודה רבה.
תנו לו כוס מים רגע.
לא, לא, משהו לא בסדר עם האוזניות. זה קורה המון פעמים. אני שומע את עצמי ואותך בדילי של חצי שנייה.
נו, אז אתה יודע לפני כולם כנראה מה יש בתוכנית. או אחרי כולם.
בדילי, אחרי כולם. למה אתה מדי האחרון שיודע פה כל דבר? לא, לא, צריך לסדר את הסיפור הזה. בסדר?
בסדר, חשוב לך לשמוע דברים באוזניות.
בוא נראה, שומעים? לא, זה נורא.
בסדר. חוץ מזה?
חוץ מזה בסדר.
כן?
כן.
בסדר. אתה על און אייר שם? תסתכל שאתה על און אייר. אתה יודע איפה זה האונר? כן, אתה האונר. ו-PGM 1, בוא תנסה עכשיו.
PGM 1?
תנסה PGM 1.
מה זה PGM 1? טוב לך עכשיו? לא, לא טוב לך.
גם לא טוב לך?
אולי, רגע, שנייה, דבר.
1, 2, 3, 4,
יותר טוב, PGM 1.
PGM 1, אחי.
יאללה, אני אשאל עצמי על פתק.
כל הקסם זה ב-PGM 1, בסדר?
בטח, PGM 1 זה הדבר.
כן, אנשים לא יודעים. אנשים לא יודעים. בקיצור, רומן בסדר, התקבלתי? כן? רומן סורקין, אני התקבלתי לכם לאיגוד הטכנאים?
PGM 1.
עזוב, אתה יודע איזה קורס הם עושים? רק הכל בשביל ש... כל הקורס, PGM 1. זה הכל. ואתה טכנאי בשידור הציבורי בישראל, תראה מה זה.
גם אני יכול להיות כבר, נכון?
עכשיו יש לי אופק תעסוקתי, כי להיות עיתונאי זה לא, זה לא מי יודע מה.
אף פעם לא היה.
כן. תקשיב רגע, אגב, אופק תעסוקתי, סתם, זה לא...
אגב, עוקף.
עוקף.
זה טעות נכונה.
יפה. עוקף, עוקף תעסוקתי. אנחנו רגילים לראות את שיירות ראש הממשלה, או הנשיא, או המפכ"ל. יש שיירת למפכ"ל?
לא, לא נראה לי.
אין שיירה למפכ"ל. אין מדינה לאהבה. אבל אתה רגיל שצמרת המדינה חולפת על פניך בדהרה, גם כשאתה עומד בפקק, בשוליים, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אוקיי, ברור, ראש הממשלה נוסע מירושלים לתל אביב לישיבת קבינט, גם אפילו אם נוסע לבקר פצועים בבית חולים, אתה אומר בסדר, זמנו. זמן העבודה של ראש הממשלה הוא זמן יקר. כן. אנחנו רוצים שיגיע למקומו, ליעדיו, במהירות. ואז התפרסם ברשת הווידאו כזה של מה שנראה כמו שיירת ראש הממשלה, בזמן שהוא נודע שהוא נוסע לרמות לחופשתו. וברגע הראשון גם אמרתי לעצמי, כן, בסדר, ראש הממשלה, זמנו יקר, שיגיע לחופשתו ושכולם יעמדו והוא יעקוף את כולם, ברור, ברור, ברור. ואז אתה אומר את עצמך, למה בעצם?
מה אתה רוצה שיקרה?
ראש הממשלה ורעייתון נוסעים לחופשה. הם עכשיו בחופשתם, נוסעים לחופשתם. למה הוא צריך לעקוף את כל הפקק?
אתה אומר, אני רוצה לראות אותו עומד איתי 3 שעות בפקק.
לא רוצה. אני רגע תוהה.
לא, אני שואל.
אני בשלב התהייה. אחר כך אני אגיע למסקנותיי.
בוא תגיע.
בוא נתהה ביחד. מה אתה חושב?
לא, לך עם זה רגע עד הסוף. אתה תוהה, ואחרי התהייה אתה אומר מה? אני הייתי 3 שעות בפקק, רוצה לראות אותו רכב לידי, אם הוא נוסע לחופש.
פה אתה מוציא אותי כאילו אני רוצה בסבלו של הזולת.
לא, אתה אומר אנחנו סובלים כרגע, הוא אחד מאיתנו, שיסבול איתנו.
לפעמים אני נהנה בפקק. צידדתי כבר פה את אמיר לב בשירו באמת פנטסטי, שלא לומר, ספק קבליסטי, ספק בודיסטי, לעמוד בתור זה מתנה. אני משתדל לספוג מן האווירה הזאת גם כשאני בפקק. אבל רוצה לומר רגע, קודם כל אני חושב שטוב שראש הממשלה יכיר את הפקקים. טוב שראש הממשלה ידע מה זה לעמוד בפקק, כאחד האדם מה שנקרא, שלא יחשוב שבכל מקום שבו רואים פקקים הוא רואה מחלפים. שידע שיש פרקים וידע מה זו החוויה הזאת, כי מניח שראש הממשלה לא עמד בפקק הרבה זמן.
אוקיי, אבל לא עשה קניות ברמי לוי, אז למה שישלחו שם את עובדי המעון, או אני יודע מה זה, שילך לעשות קניות.
לא בטוח שיש איזה עניין דרמטי בלעשות קניות, אבל בלעמוד בפקק זו
חוויה. לא,
לראות אנשים,
לראות.
הקטסטרופה התחבורתית שמתרחשת כאן, כדי שנתניהו יחווה אותה בגוף ראשון. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אני תוהה למה בכלל, למה המנהג הזה השתרש גם כשהבן אדם בחופשתו, זה הכל.
תראה, אני ישבתי כאן לפני כמה חודשים בשבתי כמי שישב כאן לפני כמה חודשים והעלנתי על הסיפור של הנתיב של התחבורה הציבורית.
כן.
אחרי שברר לי ששוטר, כל שוטר, לא מפכ"ל המשטרה, לא שוטר שממהר לתפוס גנב ארנקים, כל שוטר בעצם מאותו שוטר, גם אם הוא נוסע לסרט עם רעייתו עכשיו, מותר לו לנסוע לנתיב לתחבורה ציבורית. היה נראה לי מוזר העניין הזה. ראש הממשלה... או נשיא המדינה, בסדר?
אגב, כל ראש ממשלה בישראל.
כן, כן, ברור, דברים ברמת העיקרון. הוא לא שוטר סיור, הוא ראש ממשלה, יש לו הרבה...
פריבילגיות.
כן, נקרא לזה פריבילגיות. נגיד, כשראש ממשלה נוסע לחופשה בחוץ לארץ, חופשה, אפשר גם להגיד, למה שלא יעמוד בתור שם שעתיים באיפה שמוסרים מזוודות וישאלו אותו, ארזת לבד או לא ארזת לבד? בסוף הוא לא נוסע הרי לפגישה מדינית, הוא נוסע לחופש, שיהיה כאחד האדם, וחשוב נורא, שיעמוד בתור ויראה בסבלותם של הציבור, נניח. יש לראש ממשלה...
אז רגע, אז התשובה שאתה נותן לי פה, זה הפריבילגיה.
לא, בוודאי, גם יש לו פריבילגיה שהוא מרוויח יותר ממני בחודש. הפריבילגיה הוא ראש ממשלה, ואני לא ראש ממשלה, אני חושב שכן. כן, כן, לא בטוח שכן.
לא בטוח.
בטוח שכן. אתה רוצה להיכנס לי פה לתלוש?
אני, אתה יודע מה? אני אכתה מזה? כמה שאני... לא חושב טוב.
אתה יודע מה? סליחה. אני הולך איתך. בוא נניח. נניח אפילו מה שאתה אומר זה נכון. עוד יותר.
כן.
או אפילו לא נהנה ממסקות. אתה אומר, הוא מקבל חצי מה שאתה מקבל.
אבל אתה... זה מעניין. תשובה יפה. אתה אומר, זו הפריבילגיה של נתניהו. הוא לא צריך את זה לתוקף תפקידו?
לא, בגדול הוא צריך.
זה פשוט, זה מגיע עם התנאים.
מצאת איזה זווית שהוא לא צריך, אותה זווית של החופשה. בגדול, יש החלטה שראש ממשלה, מכיוון שהוא ראש ממשלה, ושכמעט כל עיסוקו, הרי כמה הוא יוצא לחופשה? כל הנסיעות שלו בדרך כלל זה לפגישות, פגישות חשובות,
נכון,
כי הוא ראש הממשלה. אז אתה אומר,
לקחתי
את החופשה הזאת, שהיא זווית קטנה של זה, ואתה אומר למה פה.
זה ההרגל פשוט. אוקיי. זה ההרגל שאתה אומר, לי מותר, אני צריך, ואז הוא הופך ללי מותר.
כן, קודם כל אני לא חושב שזה לי מותר, אני מוכן להמר שלנתניהו אין מושג בכלל מה אומרים הכללים. בסדר? מי שמסדר לו את הלוז מודיע שנוסעים לאנשהו, ויש שם נהגים, אנשי ביטחון, שעושים את זה, אני מוכן להתערב שלראש ממשלה אין מושג.
יפה, אז לא, מה הביא אותי בכלל לתהייה? זה היה ציוץ של בחור בשם עמי דרור. לא מכיר, אני
לא,
חושב...
לא, יעקב עמי דרור, אלא עמי...
עמי...
דרור.
עמי דרור. אני לא מכיר את האיש, אני מבין שהוא גם יש לו עבר בשבק כלשהו, וגם קשור למחאה הנוכחית נגד הרפורמה המשפטית. אז הוא אומר... יום אחרי שעמי אילון התמנה לראש השבק, הוא עלה לרכב הליווי של ראש הממשלה שנהגתי. ירדנו מירושלים לתל אביב במהירות מופרעת, נוהגים בשוליים. עמי שאל אותי, למה אנחנו עושים בצורה מסוכנת? ואני הסברתי בביטחון של ילד בן 22 שזה מגן על ראש הממשלה. עמי הסביר לי בעדינות שיש סיכוי יותר גדול שנהרוג את ראש הממשלה או מישהו אחר בתאונת דרכים. למחרת יצאה הוראה ששיירת ראש הממשלה תיסע תמיד כחוק ותעמוד בפקקים. וכך היה לזמן ארוך וכל זה.
אני אגיד לך שורה אחת אחרונה. אחד, יש פה, לדעתי, גם עניין ביטחון גדול. אני לא בטוח שביטחונית זה טוב שראש ממשלה יעמוד מוקף ב... לא יודע במי ובמה, וטוב שייסע לדרכו. ושתיים, אני פה זורק איזה אתגר. אם יתברר לנו שראש ממשלת או נשיא גרמניה, צרפת, ארצות הברית, בדרכו לחופשה, יושב בפקקים שם, אני אוביל כאן את המחאה. בסדר?
לא, אבל אגב...
ילדים לנשק נקרא לזה.
אגב, באמת...
מגישים לנשק.
אגב, באמת, באמת תהייה. אם תגיד לי בטיחותית,
ביטחונית, אי אפשר. אני בטוח שיש
שם ביטחונית. אבל הפריבילגיה, אני אומר, זה לא שי לחג, סליחה.
טוב.
יש לנו המון דברים על הפרק.
המון דברים מעניינים מאוד.
המון דברים על הפרק, אבל בוא פשוט נגיע למרואיין הראשון שלנו, כי אנחנו לא רוצים להשאיר אותו יותר מדי זמן על הקו. ונגיד שלום ובוקר טוב לאלברט מורציאנו. שלום אלברט.
בוקר טוב.
אתה אביו של דקל, לוחם האש שנפגע באסון של הבור בדיר אל אסד, נפטר והובא אתמול למנוחות, אז קודם כל אנחנו משתתפים בצערכם, בצערך, בצער המשפחה.
כן.
איך אתם?
אנחנו אנחנו ממש מצב קשה, מצב קשה, קשה לנו. קשה לנו עם העובדה של הילד, קשה. קשה מאוד עם העובדה, ילד מתוק, ילד, ילד מצטיין בכל מה שהוא עשה. ילד גיבור, אבא טוב, בעל טוב. ילד הכי מקסים שבעולם, אין ילדים כאלו. היה ביחידה מובחרת בצבא, נלחם. קשה, קשה מאוד. ועשה את כל הזמן בתלת חיים, בהתנדבויות, בעזרה לאנשים. וזה היה החיים שלו. בעל מצוין, דואג לילדים, ולאחים הגדולים שלו. מה, 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 אין מה להגיד עליו. ילד מתוק, 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 מאוד מתוק. זה אובדן קשה מאוד, אובדן קשה מאוד. אני עדיין לא מעכה לדבר עליו בעבר. קשה לי מאוד, קשה לי. קשה לי מאוד אם זה קשה לי, אני לא יודע איך אני אתמודד עם הדבר הזה, לא יודע איך אני אתמודד עם הדבר הזה.
אלברט, אתם...
קשה לי, קשה לי.
אלברט, אתם כבר מבינים מה קרה שם באותו בור?
ואם כן, כן, כנראה שהלכו לחרט איזה, איזה מישהו שנפל, ובחילוץ היו... לא צלח. הוא הראשון הוא הראשון שנכנס לשם, וזה מה שקרה.
ואז ממה הוא מת בעצם?
באמת, הוא היה למטה ב-40 דקות בבור, ללא חמצן. וכל ה... אתה, כן, בטח. הלו?
כן,
כן, כן.
שלום, אני אח הבכור, אח הגדול.
מה שמך?
אלירן.
אלירן.
אבא שלי קצת, כולנו מרוסקים, אז אני פשוט...
זה בסדר.
לקחתי את הטלפון מאבא.
שתף אותנו קצת גם אתה במה שעובר עליכם.
אנחנו... משפחה של ארבעה בנים, אני הגדול, הבכור, דקלו אחי הקטן, אחי קטן. הכאב הוא כאב בלתי נתפס, כאב ש... שאי אפשר להכיל, ברור שאנחנו עוברים כרגע שלבים של אבל. ו... מנסים לתמוך אחד בשני, לחזק. אנחנו היינו על המיטה של דקל בעודו גוסס בטיפול נמרץ, שבעצם במשך אולי קצת פחות מ-48 שעות הלך על מצוק של בין חיים למוות, כאשר רוב הסיכויים הסיכוי הרפואי שנתנו לו מן הסתם בנסיבות כאלה של שהייה כל כך ארוכה בסביבה של אפס חמצן, אז ברמה הרפואית כמובן שאנחנו הבנו את, את מה שהרופאים אמרו לנו, אבל עדיין התפללנו לנס, כי בסופו של דבר תקווה זה ערך שבלעדיו קצת קשה, זה ערך עליון בחיים, כן? מעבר למשהו שנותן בעצם תקווה, אמונה, כל אחד יכול להסתכל על זה, להיאחז באיזה נקודת אחיזה ש... שטובה לו, שנותן את הכוח. אבל כן, המצב הוא קשה, המשפחה מרוסקת, אבל אנחנו חזקים, ואנחנו נעבור את זה. ורק על דקל, אחי, על האירוע עצמו, יש הרבה מה להגיד, יש סימני שאלה גדולים מאוד, אבל אני לא חושב שזה הזמן. אנחנו ניתן לכל לתחקיר הפנימי, הארגוני, של מערכת הכבאות לעשות את שלה. למשטרה לעשות את שלה.
שמענו אבל מצד המשפחה ביקורת.
כן, אבל אני חושב שאחרי ההלוויה הנורא נורא קשה שהייתה אתמול, יש ביקורת עצומה. כי בסופו של דבר, אני לא רוצה להיכנס לפרטים שוב, כי אני לא חושב גם שזה לא חכם וגם לא נכון, יותר חשוב בשלב הזה לפחות, כן? כל דבר בעיתו, בשלב הזה יותר חשוב לדבר על אחי, אבל חד משמעית, יש ביקורת גדולה מאוד, יש שאלות גדולות מאוד.
מה עדיין אתם לא יודעים על האירוע הזה?
תראה, נאמר את זה כך, דקל עסק במקצוע שמהותו זה הצלת חיים. אנחנו משפחה גם של, אני לא יודע מה בסיפר, אנחנו משפחה של לוחמים, דקל היה בסיירת גולני, אנחנו ארבעה בנים שהיינו לוחמים בצבא, אנחנו גדלנו על ערכים של ציונות, של הצלת חיים, של תרומה, של התנדבות, ולמרות שברור שערך החיים הוא ערך עליון, אבל הצלת חיים צריכה להיות גם תוך שמירה על החיים, כי אחרת אתה מקפח חיים רבים לשווא. והשאלה הגדולה, האם הערך של שמירת חיי הלוחמים הוא גם ערך שנשמר באירוע הזה, וזה סימן שאלה גדול.
אספר עליך, איפה אתה היית, איך שמעת על האסון הזה?
אז תראה, אנחנו ב-2023, בעידן של רשתות חברתיות, כולנו יודעים לצערנו במדינה שלנו שהיא רוויית אסונות ואירועים טרגיים, איך, באיזה מהירות תמונות, סרטונים עולים ברשת. אני באופן אישי משתדל תמיד בכל פיגוע, בכל אירוע טרגי, לא להעביר דברים כאלה, בגלל שאתה אף פעם לא יכול לדעת מי רואה את זה, האם הודיעו למשפחה, האם הודיעו לקרובים. אז אני חוויתי את זה על בשרי, אני בעצם הבנו דרך איזשהו ערוץ טלגרם שיש אירוע בדיר אל-אסד. אני יודע שאחי משרת באזור, וההנחה הייתה שמין הסתם הוא קפץ, וידעתי גם שבאותו יום הוא במשמרת. הקבעים, כמו שאתם יודעים, עובדים 24-48. אנחנו היינו אמורים היום, אתמול, יותר נכון, היום, אתמול היינו אמורים לצאת לחופשה ביחד, המשפחה שלי והמשפחה של דקל בצפון. אז אני ידעתי שהוא עובד ביום ראשון, ואז... ולכן כאילו באופן, בגלל התאום שלנו, ידעתי ידעתי שהוא בעבודה ביום-יום, אני לא כל כך מודע באיזה יום הוא עובד, יש לנו קשר מאוד טוב, אבל אני לא מגיע לרזולוציות האלה.
אבל דרך הידיעות האלה שרצו בטלגרם, הבנת שיש משהו?
אז קודם כל הבנתי שיש משהו, התקשרנו לאחי, הוא לא ענה, הבנו שהוא כנראה, ככל הנראה, הנחה סבירה שהוא משתתף באירוע, ותוך כדי הניסיונות של הבירורים, טלפונים לחברים, מקורבים, לקבעים אחרים, שלא הצלחנו בעצם לתפוס, יש תמונה אחת שפשוט ראיתי שמבצעים בלוחם אש בקבעי אחייה, ואני זיתי בזמן שהוא שוכב ורק הפה לגוף התחתון שלו חשוב, ואני פשוט זיתי אותו דרך המבנה גוף. ופשוט תפסנו את עצמנו, לא ידענו גם לאן הוא מפונה.
ככה אבל הבנתם הפעם הראשונה שזה דקל.
ככה הבנו שזה דקל.
מטורף.
כן. מטורף. אז אני גם, אם יש, אני חושב שהאירוע הזה, אם לוקחים כל דבר לטובה, אני רוצה, כאילו, דקל היה איש באמת, אני יודע שבכל הספד, או בכל נפילה של לוחם, גיבור, תמיד לוקחים עם זה משהו מעבר לכאב ולחיזוק של המשפחה, לוקחים את זה איזשהו ערך להנצחה. אני מבקש לקחת מדקל את ערך אהבת האדם. דקל היה באמת איש אוהב אדם במלוא מובן המילה. ובתור אחי הקטן הוא תמיד הסתכל עליי בהרצה, אבל אני הסתכלתי עליו בהרצה של לא רק ברמת אהבת אדם תאורה, אלא גם הוא איש אוהב אדם שבוטח באדם. אולי בוטח יותר מדי. לא הייתי לספק בשום דבר. מראש התמסר כמו אנשים שחושבים שאין רוע בעולם, שאין שום דבר רע שיכול לקרות, שכל אדם טוב מעצם מאותו אדם. ובדרך שהייתי רוצה, אולי בטח באדם יותר מדי, אבל ערך הצלת החיים וערך אהבת האדם זה ערכים שהובילו את דקל בעצם. וכל החיים שבאו לידי ביטוי ביחס שלו לאשתו, לילדים, לחברים, לאחים, למשפחה. הוא היה הילד הקטן של אבא ואמא, הוא גם גר הכי קרוב אליהם. השגרה היומיומית שלהם הייתה עם דקל. דקל בעצם היה חלק מהשגרה היומיומית שלהם.
טוב, ביום ראשון היה כאן בשידור...
השר דוד אמסלם.
נכון, נכון. השר דוד אמסלם הוא גם שר במשרד המשפטים.
שר במשרד המשפטים, הוא מונה על החברות הממשלתיות, וניהלנו שיחה ארוכה עד מאוד על כל נושא המינויים.
בין היתר, אפרופו דיווח של גיא פלג בחדשות 12, על זה שהשר אמסלם ניסה פעמיים למנות את חברו ועורך דינו, מי שהיה מפקדו בצבא, אליהו אהרוני, לשני תפקידי דירקטור, פעמיים בשני ניסיונות שונים, אחד בנמלים ואחד בקקל, והשיחה עם השר אמסלם התפתחה לכדי זה בשלב מסוים.
התפקיד שלי זה להגיש אנשים שאני מכיר ומעריך, אבל לא שאני מגיש אנשים ראויים, אנשים טובים. הדבר היחיד שאמור להיות מול עיני השרים זה אנשים ראויים, ולכן יש ועדה בראשות השופטת אותם, שהיא מחליטה האם האיש הוא ראוי מבחינת הכישורים והריזומה לתפקיד. אם הוא מכיר אותי או לא מכיר אותי, זה לא רלוונטי.
כן. אמר שם, שאלת אותו בשלב מסוים, אתה מכיר, אתה ממנה אנשים שאתה מכיר, הוא אמר, מאיפה אני אכיר? מאיפה, איך אני יודע שהוא טוב? רק אם אני מכיר אותו. את מי אני מלא, קלמן, אותך?
שאל, ואני אמרתי לא, לא. אותי באמת, זו החלטה נכונה לא למנות אותי.
כי מי שמכיר אותך יודע לא למנות.
ברור, אחד משמעית.
אז בואו נדבר עם מי שניצב בעצם בבסיס כל השיח הזה שהתפתח. הוא עורך דין אליהו אהרוני. שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור, לאחר ששלושה ימים שופכים את דמי על לא עוול בכפי, ומבלי שבחרתי, ובמשך תקופה עוד יותר ארוכה שופכים את דמו של השר אמסלם, תוך כדי התחת האשמות שקריות. אז איך אומרים, גדלנו לוחמים, ונתגבר על הכל.
מה לא נכון במה ששמעת?
מה נכון? מה נכון?
לא יודע, נכון שאתה...
כשסטר נכנס, אני אגיד לך, אני אגיד לך, כשסטר נכנס לתפקיד, אני יודע את זה גם מתוך 37 שנים ששירתתי את המדינה במגוון תפקידים ופרשתי כניצב משנה, עשיתי מגוון של תפקידים, תפקידי...
במשטרה, כן.
במשטרה, כן. אני יודע, כשאתה נכנס לתפקיד, מגיע אליך, הכפוף אליך, נותן לך סקירה... זה המצב של החטיבה שנמצאת ברשותי, נותן לך נתונים. כששר מבקש נתונים על החברות הממשלתיות, מי הדירקטורים הממונים, מה הקריטריונים, מי נמצא בנבחרת ולא נותנים לו את זה, יש בכך טעם לפגם, ואפילו זה לא בהתאם להוראות של שירות המדינה. עכשיו, מה יכול לעשות שר במקרה כזה? אין לו מה לעשות. רק לנסות להביא לכך שהוא יקבל את הנתונים. עכשיו, השר אמסלם אמר שהוא רוצה למנות כדירקטורים אנשים שהוא מכיר. מכיר זה לאו דווקא ולא בהכרח חברים. ומתוך כך זה יביא לכך שבדירקטוריונים יהיו אנשים לא פחות טובים מאלו שנמצאים. זה יקטין את הסיכויים למינוי של חברים, לקוחות לדוגמה. עלתה טענה מצידו, לפי מיטב זיכרוני, של רשות החברות מונו לקוחות של רשמת החברות. אף אחד לא בודק את זה.
לא, אבל בוא נדבר עליך, רגע, לא, אבל רגע.
לא, עליי, בסדר, אז אני שואל אותך, איזה אמת מושגת?
אז בוא נבדוק רגע. אתה מכיר את דודי אמסלם, זו אמת?
בוודאי שזו אמת, אף אחד לא יחיש את זה, הוא גם אמר...
לא, כי אמרת הכל, רגע, לא, אליהו, רגע, אני אסביר, כי אמרת הכל לא נכון, אז רגע צעד, ננסה להבין מה נכון.
כן. אני מכיר את דודי אמסלם הייתי מפקד שלו 10 שנים בצבא. בהתחלה הייתי סמך מפה של הפלוגה, פלוגה ו' בגדוד 46, ולאחר מכן הייתי המפה שלו. אני מכיר אותו, בהחלט מכיר אותו, כמו ששמרתי על קשרים עם קצינים וחיילים אחרים מתוך הפלוגה, שמרתי גם איתו על קשרים.
יפה. עכשיו בסיבוב הנוכחי, לאיזה תפקיד הוא רצה, הוא ניסה לבדוק את האפשרות למנות אותך?
תראה, ראשית, הסערה שגיא פלג חולל בערוץ 2, הוא התלהב והתלהם. זה היה לתפקיד חוצה ישראל. אני אגב לא ידעתי בכלל שהוא רוצה למנות אותי לשם. ושנית, האמת היא, ודודי אמר לכם...
לאיזה תפקיד בחוצה ישראל? לא, רק לברר...
אין לי מושג, אין לי מושג דירקטור.
אוקיי.
אין לי מושג.
לא, אבל מה זאת אומרת לא ידעת רגע? לא, אבל רגע אליהו, ממתי אתה יודע את זה?
מהתקשורת, מגיא פלג.
אתה גילית מהתקשורת שדודי אמסלם רוצה למנות לך לתפקיד דירקטור בחוצי ישראל.
בוודאי, הוא לא דיבר איתי על זה.
אבל אז הלכת אליו ואמרת, רגע, אחר כך הלכת אליו ואמרת, דודי זה נכון?
לא, אבל בוא נעמיד דברים על דיוקם. בוא נעמיד דברים על דיוקם. הוא לא ביקש למנות אותי. הוא ביקש לדעת אם אני עומד, אני נמצא בנבחרת הדירקטורים, והוא ביקש לדעת האם אני, יש לי את הכישורים הנדרשים להיות דירקטור בחוצה ישראל, ותו לא. מזה מישהו לקח את זה והפך את זה לכך שהוא מנסה לכפות אותי כדירקטור בחוצה ישראל. ואני אומר לך משהו, אני הייתי דירקטור בקקל, אז למה בקקל אני יכול להיות דירקטור ושם אני לא יכול להיות דירקטור?
בוא נתחיל לסדר את העניינים כרונולוגית רגע, עורך דין אהרוני.
אני רוצה עוד משהו, אני רוצה עוד משהו.
לא, אבל יהיה לנו הרבה דברים, בוא רגע רק ננסה להבין את סדר הדברים.
בבקשה, אני לרשותך.
בשנת 2020 כבר ניסה למנות אותך לדירקטור, אז ייעד אותך לתפקיד יו"ר חברת נמלי ישראל, אבל רצה למנות אותך לדירקטור, ועדת המינויים פסלה אותך עם ציונים נמוכים. את זה אתה יודע?
אני אומר לך משהו.
לא, רק נסגור את הנקודה הזאת, אתה יודע את זה או לא?
שנייה. אני לא יודע שפסלו אותי בגלל מינויים נמוכים, ציונים. וזה לא נכון. בגלל ציונים נמוכים, ומי שמעביר את המידע הזה, עובר עבירה על חוק הגנת הפרטיות. כי זה דבר שאתה לא יכול לפרסם אותו ספציפית אליי. אילו היו מפרסמים, דודי אמסלם ניסה למנות מקורב אליו, והוא קיבל ציונים נמוכים, בסדר, זה לגיטימי. אבל כשמישהו עושה מלחמה נגד דודי אמסלם ומפרסם פרטים אישיים שלי, חסויים, הוא עובר עבירות על חוק שירות המדינה.
אוקיי. מה אתה יודע, הפרטיות, אליהו, עורך דין אהרוני, מה אתה יודע על האפיזודה הזאת? כלומר, ניסית הוא ניסה למנות אותך לדירקטור בחברת נמלי ישראל, ומה אתה יודע שקרה שם?
למה זה לא הצליח?
אני יודע שזה לא הצליח בגלל שקשרו אותי איתנו שאני חבר של דודי אמסלם, ורק בגלל זה.
לא, נכון, ולכן יש הליך...
ובמקביל מינו לדירקטורים אחרים, חברים ומקורבים.
לא, בסדר, רגע, לא, אליהו, רגע, אני אסביר את הפרוצדורה. אם אתה חבר של דודי אמסלם, או יש לך זיקה לדודי אמסלם, יש מסלול עוקף.
נכון, ויש חריגים.
מסלול עוקף שנקרא הליך תואם נבחרת, ואז עושים לך מבחנים ובודקים אותך. למה לא התקבלת במסלול?
אז לא בדקו אותך.
לא עשית מבחן בפני הוועדה לבדיקת כשירות מינויים בשירות הציבורי?
לא, אני אגיד לך יותר מזה. לפני מספר חודשים התקשרה אליי מישהי מרשם החברות, ושאלה אותי כל מיני שאלות. אחרי כמה דקות היא חוזרת אליי, היא אומרת לי, תגיד לי, מה זה נצם? אמרתי לה, מה זאת אומרת מה זה נצם? זאת דרגה במשטרה. אני אומר לה, רגע, את יודעת למה זה מקביל? היא אמרה לי, לא. אמרתי לה, אז איך את בכלל יושבת ואת קובעת את גורלי? נצם, זה כמו אלוף משנה.
לא הבנתי, רגע, זה ב-2020?
לא, זה היה לפני כמה חודשים.
אז איך זה קשור למה ששאלנו על 2020?
זה קשור לכך שמי שקובע את הדירוג וצולם הכישורים,
לא מבין מהחיים שלו.
זה בן אדם מסוים שהוא מתאים אותו לצרכים שלו, אז הוא יכול לקבוע קריטריון מסוים שהוא יהיה אחד, הוא יכול לקבוע קריטריון מסוים
שיהיה... אז אתה אומר,
מי זה קבע את הקריטריונים האלה ב-2020?
מה?
מי זה קבע את הקריטריונים האלה ב-2020? למי אתה מכוון?
לרשות החברות, מי קובע? לא אני קובע אותה.
לא, אמרת בן אדם... אז אתה לא מכוון... חשבתי שאתה מכוון לבן אדם ספציפי.
לא מכוון לבן אדם ספציפי.
אתה אומר ב-2020 לא קיבלו אותך, רגע, אתה אומר ב-2020 לא קיבלו אותך לחברת נמלי ישראל, כי מה, כי הם לא הבינו? הם לא הבינו מה זה נצם?
לא, אתה הפכת קצת את הלוז, מה שנקרא, את הכרונולוגיה. אמרתי לך שהעניין עם הנצם שהם לא הבינו, זה היה רק עכשיו, אז אני אומר...
לא, אני אשאל לך בשביל 2020, אם היו לך את כל הכישורים, אם דורש את המתאים, למה לא התקבלת?
אז אני אסביר לך, אם ב-2022 הם לא מבינים מה זה דרכת נצם, גם ב-2020 הם לא הבינו.
אוקיי, אז זה ב-2020 לא...
לי יש שלושה תארים אקדמיים, ניסיון לי רב, עברתי מיונים במשטרת ישראל, עשיתי קורסים במשטרת ישראל, קורסי פיקוד בכיר, עשיתי תפקיד תנ"ס בפועל, במשך חצי שנה, כמלא מקום מנהל תאגירה.
אוקיי, אתה אומר...
הגעתי לדירוג נמוך, קשקוש בלבוש.
אוקיי, זה הקשקוש בלבוש. רגע, בוא נתקדם. הקשקוש בלבוש היה ב-2020, ואז קורה משהו מעניין. כי בסוף 2022 יש אפשרות להתמודד על כניסה לנבחרת הדירקטורים. 12,000 איש מתמודדים, 1,400 נבחרים, אתה לא נמצא, לא בקבוצה הזאת ולא בקבוצה, אתה לא ניגש אפילו. נראה לך שבעת...
לא נכון.
ניגשת?
לא נכון. לא נכון, לא נכון.
אז מה הדברים?
כן. מה אתה אומר?
תגיד מה נכון.
מי שנותן לך, תראה, אני, אין לי יכולת להתמודד עם שקרים.
לא, בוא, תקן, תקן.
לא, שנייה.
ניגשת למבחנים לנבחרת הדירקטורים?
תן לי, לא. תן לי להשלים, תן לי להשלים. תראה, זה לא הולך ככה. אני לא נמצא במצב שבו אני יכול להשלים את הדברים שלי ולתת לך תשובה.
לא, יכול. תשלים, תשלים.
קפצת בטח זה לא נכון, רק תסביר מה לא נכון.
אני מנסה להסביר, אתה לא נותן לי.
בבקשה.
אני הייתי לפי מיטב זיכרוני בנבחרת הדירקטורים ב-2020. עכשיו, הנבחרת הזאת היא כנראה שפג תוקפה, או שהם שינו קריטריונים, ורציתי להיכנס, ביקשו שאני אכנס, וגם רציתי להיכנס לנבחרת הדירקטורים ב-2021, 2022.
22 הייתה התמודדות.
כן, לא זוכר, בשנים האחרונות.
כן.
ושאלו אותי כל מיני שאלות, ואף אחד לא עשה לי שום מבחן, לא ניגשתי לשום מכון.
זה בדיוק מה שאמרתי. זה בדיוק מה שאמרתי.
אף אחד לא בדק את הכישורים שלי.
זה בדיוק מה שאמרתי, 12,000 ניגשו, 1,400 נבחרו, אתה לא ניגשת, לא נבחרת, ועכשיו השאלה, האם נראה לך שבמציאות כזו, סביר שדודי אמסלם חברך יפנה ויגיד, אולי בכל זאת יש אפשרות להכניס אותו.
אתה יודע מה, אני רוצה להקריא לך משהו. רגע, אתה יודע, איך אומרים? אני רוצה להקריא לך משהו.
בבקשה.
משהו שכתב לי חבר, הוא לא בדיוק חבר, הוא לקוח, הוא כתב לי את זה ביום שבת, אני לא רואה טלוויזיה ביום שבת, אני רוצה שתשמע את זה, ואז תבין מה זה נבחרת הדירקטורים. שבת ואתה לא תענה, אבל לא אכפת לי. הייתה כתבה טלוויזיה בערוץ 12 עליך ועל אמסלם בגרשיים החבר, שרוצה למנותך לדירקטור בחוצי ישראל. תגיד לאמסלם, שישלח את אנשי הוועדה או מי שמחליטים אליי, אני הייתי מנכ״ל ודירקטור בחברות בינלאומיות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים ומיליארדים. אם אני אסמכתה של נבחרת הדירקטורים פעמיים, חבר לשעבר של כל מיני, לא מינו אותי למרות ניסיון רב של שנים בניהול. תגיד לו שאני אספר להם, אליהו אהרוני שאני מכיר, תקשיב עד הסוף, במישור המקצועי וקצת אישי, ודאי יותר מכל מראיין שהיה שם, הלוואי והיו לנו כמוך לא הרבה, 10 עוד 20,
יכול להיות ש...
יכול להיות
יכול להיות שהמראיינים מנבחרת הדירקטורים זה חבורה של טמבלים. יכול להיות, לא יודע,
לא... לא, 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 חס וחלילה.
לא ניסית אפילו.
אבל לא ניסית, לא ניסית בכלל.
זו הפרוצדורה...
אל תגיד לי.
אליהו, וזו הפרוצדורה להגיע...
לא, לא, אני אמרתי.
אליהו, זו הפרוצדורה... זו הפרוצדורה להגיע להיות דירקטור... זו הפרוצדורה להגיע להיות דירקטור בחוצי ישראל. עכשיו, יכולת להגיד, ניגשתי, לא קיבלו אותי, ואז ניסינו לעשות משהו כדי להגיד להם, חברים, זה לא סביר, אני צריך להיות שם. אבל אפילו לא ניסית.
השר אמר שיש הליך תואם נבחרת. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו.
ניגשת להליך תואם נבחרת?
הוא ניסה להכניס אותי להליך תואם נבחרת, רק שלא אפשרו לו את זה. עכשיו אני רוצה לך משהו.
אתה ניגשת להליך כזה?
מה זה ניגשתי?
אתה רוצה להתמנות לדירקטור, למה חבר שלך השר הממונה צריך להיות זה שפונה בשבילך?
זה לא הוא פנה אישית בשבילי, אני ביקשתי להתמנות...
הוא פנה אישית בשבילך.
אני ביקשתי, לא, הוא שאל אם אני נמצא בנבחרת הדירקטורים.
בשבילך, כדי שאתה תוכל להיכנס. לא תיאורטית.
ודאי, בוא נעמיד רגע הדברים על דיוקם.
אנחנו מנסים.
הוא פנה כדי להכניס אותך להיות דירקטור, לא סתם פנה בשם העניין שלו.
שנייה. להיות חבר דירקטוריון במשרדי הממשלה, ברשות החברות, זה לא תפקיד שנותן פרנסה, אני לא מחפש פרנסה. יש לי ברוך השם משרד עורכי דין מצליח.
זה גם לא עונש גדול. זה גם לא עונש גדול.
זה אחריות גדולה. אתה יודע מה האחריות שמוטלת על דירקטוריון?
לא, אבל אנחנו בורחים הצידה. עורך דין אהרוני, אנחנו בורחים הצידה.
אתה יודע שיש חברות ממשלתיות בגלל הניהול?
העובדה ש12,000 איש רצו להיות דירקטורים מלמדת משהו.
והדירקטורים נמצאים שם בסיכון, אתה יודע את זה?
לא, בסדר, אבל אתה רוצה לעשות את זה.
יש להם 1,400, למה לא ממנים אותה?
אבל אתה רוצה לעשות את זה, ו12,000 איש שניגשו רוצים לעשות את זה, רוצים להיות דירקטורים, יש איזה ביקוש, ואתה קיבלת איזה מסלול עוקף, בגלל חבר שהוא עשר ממונה.
יש אנשים שמחפשים מזה כדי לקושש מזה איזושהי פרנסה. בזה אין פרנסה, רק יחזר אותו.
לא, אבל עורך דין אהרוני, השאלה נורא פשוטה.
אני לא מחפש את זה.
השאלה נורא פשוטה, ואתה יודע מה, רגע, ואני אשאל אותך, אתה יודע מה, לא סתם כעורך דין, כניצב משנה במשטרה, כאיש חוק בכיר עד לא מכבר, האם נראה לך הגיוני ש12,000 איש מתמודדים על משהו, אתה לא מתמודד אפילו, ואז מגיע חברך, השר דודי אמסלם, פונה לרשות החברות ואומר, תקשיבו, הוא אמנם לא יתמודד, אבל בוא נבדוק את האפשרות להכניס אותו בדרך עוקפת, האם זה נראה לך הגיוני?
אז קודם כל, ב-2020 אני כן הייתי בנבחרת
הדירקטורים. 2022, אני מדבר עכשיו, לפני כמה חודשים.
לא, 2022, יש הליך טוען. זה בדיוק העניין שטוען אליו השר אבסלם.
למה לא ניגשת אליו? למה אתה בעצמך לא ניגשת אליו? למה אתה צריך להפעיל את חבר שלך שיעשה את זה?
מה זה משנה מי עושה את זה?
ברור שזה משנה.
מה זה משנה מי עושה את זה? אם אבסלם גם אמר שהוא רוצה שעקרת בית תהיה בדירקטוריון של מוסד חינוכי.
אז למה הוא לא פונה בשבילה? אז זה העניין, הוא לא פונה בשביל... אבל הוא לא פונה בשביל עקרת הבית, הוא פונה בשביל עורך דין שלו, מפקד לו בצבא וחבר שלו זה 30 שנה.
הוא פונה גם בשביל עקרת הבית, והוא גם מינה אנשים טובים, שלאו דווקא הוא מכיר אותם באופן אישי, והם חברים שלו. אתה מתנקד בנקודה שאני חבר שלו. השר אמסלם מתמקד בנקודה שהוא מוכיר אותי כבן אדם בעל כישורים, שהנבחרת נבנתה ככה שהיא לא ממצה את הכישורים של כל האנשים, ויש אנשים אחרים טובים ומוכשרים שיכולים להתמנות, שמישהו חוסם אותם. ואני שואל אותך, אתה מתמקד בנושא הזה של השר אמסלם כביכול שהוא ממנה חברים, איפה האמת יוצאת לאור, ואיפה מישהו בודק את הטענה לכאורית, אני לא יודע אם היא נכונה, שרשם את החברות, מינתה לקוחות שלה. האם זה לא יותר חמור? אתם מתעסקים בזה? האם זה לא יותר חמור? דום שתיקה.
לא. אני שואל אם אתה מרגיש בנוח שחבר שלך מטפל לך בענייניך. השר פונה בשביל חבר שלו, לא בשביל... לא בשביל לקרת הבית האנונימית שהוא לא מכיר.
בוא נזכיר שאתה גם עורך דין שלו, נכון?
תראה, אני אענה לך גם על זה. אני מרגיש בנוח בזה ששר במדינת ישראל מחפש למנות אנשים מוכשרים, ולאו דווקא אנשים שמישהו קבע סולם ערכים שלא בהכרח הוא נכון. עכשיו, שאלת שאלה לגבי כך שאני העורך דין שלו. שוב, אתה יודע שלפעמים, ונדמה לי שאמרה את זה אפילו איילה חסון, שהצגת חצי האמת היא יותר גרועה משקר. אני עורך דין שלו אך ורק במקרה של ההתראה ששלח בן כספית על תביעת דיבה. אך ורק, מאחר ואני הייתי מפקד שלו בצבא, אני מכיר את העובדות, אני מכיר את דוד אמסלם.
וזהו, כל עניינים פוליטיים, פריימריז, לא היית מעורב בכלל?
ואגב, אתה איש רחב אופקים. אתה יודע שאני היום יכול לייצג אותו, ומחר אני יכול לייצג נגדו. זה שאני...
אבל כרגע אתה מייצג אותו.
כל יכול להיות, העולם פתוח.
בעניין הזה בלבד, תבדוק את המכלול של...
תגיד, אבל בעניינים פוליטיים, הפריימריז, לאורך השנים לא הצגת אותו? לא הצגת בזה בכלל?
מה זה קשור? אני הצגתי אותו בעניינים נקודתיים.
איזה נקודתיים? לא, אמרת עד עכשיו, הצגתי אותו רק בגלל הצבא, כי אני מכיר את הפרטים ומכיר את העובדות. האם הצגת אותו גם...
סייעת לו בפריימריז?
הצגתי אותו, עבדתי בשבילו בפריימריס, אבל לא יותר מזה, אבל זה נגמר. אבל יש לו, יש, יש לו גם, יש לו גם עניינים משפטיים אחרים שאני לא מייצג אותו, להציג אותי כפרקליט.
לא, זה שיש לו גם עניינים אחרים שאתה לא מייצג, זה משהו אחר.
יש הבדל, פרקליט אישי, כשמישהו מגדיר אותי כפרקליט אישי, זה אומר שאני מלווה אותו לכל אורך הדרך, אני לא מלווה אותו לכל
אורך הדרך. אבל
לא, זה לא רק בענייני הצבא.
קצת בפריימרי, קצת בדברים אחרים.
בין דברים נקודתיים אחרים.
נקודתיים, נקודתיים.
העורך דין אליהו אהרוני, תודה רבה על השיחה
תודה
הזו.
תודה רבה, תודה.
תודה רבה לכם.
שלום לליאל קייזר, פרשנית כלכלית.
שלום לאסף ליברמן.
מה, אבל מה?
ואלה קיימן, ואלה קיימן.
איך מציגים אותי אבל? לא, אני, כל יום אני מרגיש שהטייטל של אליהל משתנה.
כן.
נכון?
אבל היה טייטל אחד שחיבבתי במיוחד, והייתי מצפה שקלמן יעשה בו שימוש הבוקר.
לפי הצורך, לפי הצורך.
מה זה? אוטוריטה, אוטוריטה בתחומים שונים.
אז כשטעית ואני צדקתי.
מה את רוצה להתחיל? מהמדד? ממה?
ממה שאתה רוצה, ניתן לכם את חופש הבחירה.
נתונים כלכליים שהממשלה נהנית להדהד עכשיו.
נתונים כלכליים שהממשלה נהנית להדהד, שמי שהיה אשם בהם קודם הוא נגיד בנק ישראל, והיום הממשלה כשהם נראים טוב היא זו שאחראית להם. הלמ"ס מפרסמת אתמול בערב את מדד המחירים לצרכן של חודש יולי. הערכות היו שהוא היה נמוך יחסית, הערכות היו שהאינפלציה תתמתן, ועדיין הוא נמוך יותר מכפי שהעריכו, הוא עולה ב3%. האינפלציה יורדת בהסתכלות שנתית מ4% ו2% ל3% ו3%, זה נשמע מינורי, אבל זה בדיוק ההבדל בין אינפלציה מאוד גבוהה שגוררת המשך העלאות ריבית, לאינפלציה שהיא כבר כמעט בטווח היעד שבנק ישראל מכתיב שהוא 3%. זה לא אומר שיצאנו מכלל סכנה, זה לא אומר שהאינפלציה לגמרי מאחורינו. הערכות הן שהמדד של החודש הזה של אוגוסט כן יהיה גבוה, כי היסטורית מדד אוגוסט הוא גבוה יותר, אז יכול להיות שעכשיו האינפלציה על 3.3, אבל בחודש הבא היא שוב תעלה לכיוון של 4%. בכל אופן, בתחילת החודש הבא, בתחילת ספטמבר, עוד לפני שמתפרסם מדד אוגוסט, בנק ישראל אמור לקבל את החלטת הריבית הבאה שלו. כשהמספרים נראים ככה, אנחנו יכולים לומר בזהירות, או להעריך לפחות, שבנק ישראל לא יעלה את הריבית שוב בהחלטה הקרובה שלו, וזו כבר הנחת רווחה בשביל הרבה מאוד אנשים עם משכנתאות.
הריבית גם ככה מאוד, הריבית גם ככה מאוד גבוהה. הורדת הריבית זה משהו שנמצא על השולחן?
אני חושבת שבשלב הזה לא, גם לפי הערכות של חטיבת המחקר של בנק ישראל, הריבית תישאר עוד בסביבה גבוהה יחסית למשך חודשים ארוכים, אבל אם, בוא נגיד ככה, גם האפשרות של העלאות ריבית נוספות לא לגמרי ירדה מהשולחן, למרות שכאן כלנו נוהגים לעשות מה שדומה למה שקורה בארצות הברית, ושם זה קצת נרגע, אבל אז כרגע בוא נסתפק בכנראה לא עוד העלה, אני מבטיחה שמיד שיהיה כיוון להורדות, נעדכן אותך.
טוב, תודה רבה. יש לנו ממש דקה לסמוטריץ', תעמדי בזה?
אני אשתדל. כן, החלטה ששר האוצר מקדם עם שרת ההתיישבות, 700 מיליון שקל ליהודה ושומרון, על פניו ההחלטה הזאת ארוזה כאילו זה משהו שקשור לעניינים ביטחוניים, לחוסן אזרחי, לנוכח אירועי הטרור וכן הלאה. בפועל החלטה שהיא סדרי עדיפויות אחרים לגמרי, אזרחים אזרחיים, מסמיכה את משרד הפנים לתת מענקים ליישובים או למקומות לא מוסדרים, כסף שהוא כסף תקציבי ממשרדי הממשלה, לא רק כסף קואליציוני, בלי ממש הסבר למה דווקא ביהודה ושומרון צריך להשקיע בהסעות לתלמידים לבתי ספר, או בירידים בחול שיסבירו לאנשים למה לעלות להתיישב דווקא ביהודה ושומרון, החלטה שאמורה להיות מובאת לממשלה, או בישיבה הקרובה שלה או בזו שאחריה.
ליאל קייזר, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לשניכם.
טוב, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אבל אני מבין שיש עוד אחת.
כן.
ועל כן נחזור אחרי הפרסומות והחדשות. ועם מה נחזור, אתה שואל, בין היתר עם פוליטיקה.
באמת?
כן. שמע, דברים דרמטיים קורים בקואליציה. כמו למשל הודעות דרמטיות של המפלגות החרדיות. חברים, הם אומרים, אנחנו לא ממשיכים כל עם הרפורמה המשפטית הזאת. עד שהם לא מקדמים את ענייני הגיוס.
זה גם תכינו את המסכות, הקורונה חוזרת.
אולי.
אל תוריד עכשיו.
עוד מעט.
טוב. אפשר לגשת לעניינים?
כן.
איתי בלומנטל, כתבנו עצמאי שלום.
ממש לעניינים. חשבתי, אתה רוצה להתחיל את התוכנית, להגיד, טוב, בסדר.
מה אתה רוצה שאני אגיד?
לא, לא, בסדר, בסדר.
אז בוא תתחיל את
העניינים. עזוב, איתי בלומנטל, איתי בלומנטל, אין בעיה.
איתי שלום.
בוקר טוב, קלמן.
מה קורה, אסף? מה קורה בשכם?
טוב, פעילות אינטנסיבית הלילה של צה"ל בשכם. זה התחיל כאשר כוחות רבים של צה"ל יפתחו כניסה מתוכננת של מאות מתפללים לקבר יוסף. בזמן הכניסה נרשמו הפרות סדר ויידוי אבנים ומטענים של פלסטינים לעבר כוחות הביטחון, אבל הכניסה הסתיימה ללא נפגעים, התנהלה כסדרה. זמן קצר אחרי חצות, כאשר אותם מתפללים נמצאים בקבר, מחבלים ירו מרכב לעבר עמדה צבאית סמוך לחווארה באחת הכניסות לשכם. לוחמי צה"ל מיחידה 636 שהיו בפעילות יזומה ירו לעבר המחבלים והצליחו לפצוע וללכוד אחד מהם. הרכב נתפס על ידי הלוחמים והם מצאו בו רובי M16, מטענים וציוד צבאי רב. המחבלים האחרים שהיו ברכב הצליחו להימלט, אבל זה לא הכל. במהלך הלילה, בעקבות מידע מודיעיני של שבק, לוחמי צהל ומגב, יחד עם כוחות הנדסה ויעלום, השמידו בתוך מחנה הפליטים בלטה, בשכם, מעבדת נפץ שהכילה מטעני חבלה ומחסן, שהכיל מטענים שהיו כבר מוכנים לשימוש. בסך הכל הושמדו 15 מטענים. במהלך הפעילות, כוחות הביטחון גם נטרלו מטען חבלה שהונח בציר הכניסה למחנה הפליטים, שנועד לפגוע בכוחות הביטחון. בסופו של דבר, בכל האירועים הלילה הזה, גם כניסת המתפללים, גם הניטרול של מעבדות הנפץ, וגם אותו אירוע עם המחבלים שירו על העמדה של החיילים, לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון.
איתי, תודה רבה.
תודה.
חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, שלום.
שלום אסף.
חבר הכנסת בוארון? איתנו? לא איתנו. היה לנו דיווח קודם? רצינו דיווח קודם ללפני בוארון, לא?
עם יוד. יוד היה צריך להיות פה קודם, לא?
כן, דיברנו על יוד, שיוד כף יבוא?
יוד כף.
טוב, בסדר. לא יבוא, אז לא יבוא. לא יבוא, אז לא יבוא.
אם אנחנו מעלים, אולי עדיף להתחיל עם יוד כף, לא?
אני גם רציתי את יוד כף.
בוא נתחיל איתו. יוד כף ואז נעבור לבוארון.
יש לכם את יוד כף? סתם זה... אני לא רוצה להגיד מי זה יוד כף, כדי שאם אין אותו, שלא אנשים יצפו ליוד כף, אז... טוב, חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, שלום.
שלום, בוקר טוב, אסף קלמן, אני שומע אתכם כל הדרך.
כן, שומע בסך כל מהתובנות שלך.
דבר ראשון, אני בהמשך לדיווח של הכתב שלכם, אני מהמקום שלי, הצנוע, מחזק את ידי חיילי צהל וכוחות הביטחון, שעושים לילות כימים בשמירה כלל אזרחי ישראל ועל תושבי יהודה ושומרון בפרט. זה באמת חיבוק,
את הכותרת,
חיבוק חם.
את הכותרת מהרעיון הבאת כבר על ההתחלה, אתה אומר.
לא, שלא כותרת, תשמע. אנחנו שומעים את, ה, את, ה, את המוזיקה הזאת של חלילה, 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 יש הסתייגות מחיילי צהל ומפקדיו. וכולם מדברים על לילות כימים. אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. החיים המשפחתיים של קציני צהל והבכירים במערכת הביטחון, הם לא קרובים לחיים המשפחתיים שלכם ושלי כאזרחים. הם הקריבו שנים רבות מהשותפות עם משפחתיהם, מהחופשות המשפחתיות, מהחינוך שלה, של בני המשפחה. הקריבו את זה עבור כולנו, שאנחנו נשם נלך לישון בשקט בלילה. וצריך להעריך אותם על הדברים האלה, וכל ניסיון, ציני הייתי אומר, לעשות איזשהו פסק, איזשהו הפרש, איזשהו פער, לפתוח פער בינינו, כנציגי ציבור וכאנשים פרטיים.
ניסיון של מי?
חיילי צהל. ניסיון של בעלי עניין. בוא נקרא לזה ככה.
בוא נקרא לזה.
הבן שלי השתחרר לפני חודשיים.
אמרת הבן של, חשבתי שאתה לא רוצה להגיד נתניהו.
הבן שלי השתחרר לפני חודשיים מיחידה לוחמת. אני שנים רבות הייתי במילואים. אחים שלנו במילואים. הבנים שלנו, ההורים שלנו, כולנו חיילי צהל. אז אין פה שום פער ושום הפסק, ואנחנו מחבקים.
לא, אז אני מנסה להבין עוד פעם, למי אתה עונה?
אני חושב שהוא מתכוון לחבר הכנסת אביחי בוארון, שאמר על אלוף פיקוד מרכז, שיותר חשוב לו חופש תנועה לפלסטינים, על פני שמירה הרמטית לביטחון ישראלים.
אסף, יש לי שאלה אליך. אתה יודע לצטט במדויק את מה שאמרתי?
יותר חשוב לו לאפשר חופש תנועה לפלסטינים על פני שמירה הרמטית לביטחון ישראלים.
טעות. זה לא הציטוט. הציטוט היה, המערכת בראשות אלוף פיקוד מרכז מתעדפת, מעדיפה חופש תנועה על פני שמירה הרמטית של ביטחון הישראלים. יכול להיות שגם בציטוט הזה לא הייתי צריך לשרבל.
אתה מרגיש שזה הבדל תאומי בין מה שאני אמרתי למה שאתה אמרת?
אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא סמנטי. ההבדל הוא שאני לא אומר אף פעם ביקורת לגופו של אדם. אני כן חושב שזכותי, ואולי גם חובתי במובן מסוים, ודאי כנציג ציבור, ודאי כמייצג תושבי יהודה ושומרון בכנסת, לדבר על איזשהו קשר ביטחוני ולגעת באיזושהי נקודה לגופה של מערכת, לא לגופה, ברמה המערכתית. ולכן אמרתי המערכת.
ברשות יהודה פוקס.
לא דיברתי, ויכול להיות שפה יש איזושהי תקלה סמנטית, אבל במיינד, וכל הזמן, הדיבור הוא על המערכת. אנחנו מעריכים, שלא לומר מעריצים את האנשים שעושים באמת לילות כימים.
בניגוד למי, אני מתחילת השיחה, אביחי, לא הבנתי. אז על מי הביקורת שלך? אתה אומר, אני אומר שהם עושים לילות כימים וחשוב שנזכור את זה. בניגוד למי?
בניגוד לאנשים שרוצים לשים פער, לשים איזשהו נתק בינינו.
מי זה האנשים האלה?
אני לא יודע, באמת אני לא יודע.
אני לא מאמין לך.
אתה מתאר, רגע, אתה לא מבין, אתה אומר, אתה מעביר ביקורת על מה, על גורמים, על מה?
אני אגיד לכם, אתמול ראיתי, יצא לי לראות חדשות, אני לא רואה הרבה חדשות, אבל יצא לי לראות את ידידנו עקיבא נוביק בערוץ 11, ויצא לי לראות את גל חן בערוץ 12, והטרמינולוגיה וסדר היום התקשורתי, כי יש איזושהי יד נעלמת שלוקחת את כל ה-120 ביוני, את מה שהוא אמר, ו-20 ביולי, וכך אוספת את כל הדברים.
אנחנו לא מבינים. ואני מניח שאם אנחנו לא מבינים, אנחנו, מקרב כל האנשים שמזינים לך, אנחנו הכי נמוכים במדרג, אבל בוא תנסה לכוון גם אלינו כדי שאנחנו נבין. המדהים שלנו אינטליגנטים בהרבה, אז אני מניח שחלקם הבינו, אנחנו לא. הביקורת היא על עקיבא נוביק ועל גל חן?
לא. אני אומר אסף, יש איזושהי יד נעלמת, אני לא יודע לאן לכוון אותה, שמנסה לסכסך במרכאות בינינו לבין חיילי צהל, לא ילך להם. כי אנחנו חיילי צהל ואוהבים את צהל ומעריכים את ראשיו. יש ביקורת ברמה ביטחונית דודה ושומרון, לא ביקורת, איזשהו עניין, איזושהי נקודה.
אני חושב שעכשיו הבנתי למי אתה מתכוון.
רק שנייה.
אתה מתכוון לציוץ של יאיר נתניהו?
רק שנייה, כשאנחנו רואים את מספר הפיגועים ביהודה ושומרון מ-20 ו-21 קופץ פי 10 מ-35 ל-22, 23, 31 הרוגים ב-22 ו-30 הרוגים ב-23, שלא יהיו עוד בלי עין הרע, חס וחלילה, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי נקודה שצריך לטפל בה.
אז כשמישהו מפרסם פוסט חריף שבו הוא אומר שהרמטכ"ל ייזכר ככושל בתולדות צה"ל, זה האיש שמנסה לסכסך בינינו.
לא, אני לא חותם על האמירה הזאת חלילה. הרמטכ"ל, יש לו עצם זה שהוא 30 או עשרות שנים בצה"ל, מוסר את הנפש על ביטחון ישראל, יש לו זכויות רבות, ואתה יודע, אין לי מילים יכלה הזמן ולא יכלו הזכויות שיש לו, וכמוהו גם קציני המטכ"ל, וכמוהו גם ראשי מערכת הביטחון. ויחד עם זה, מותר, ולפעמים צריך, לגעת בנקודות מסוימות, ולטפל בהם. הרי זה תפקידנו גם כחוקקים.
תסביר בהקשר הזה למה הכוונה.
הנה, נגענו בנקודה של יהודה ושומרון, שהגרף הפיגועים על האקספוננציאלי.
לא, אבל אתה רואה משהו בכל
נקודה.
לא, בכל נוגע לרמטכ"ל.
הנה, נגענו בנקודה, אני לא רמטכ"ל, כי אני לא אפול עוד פעם בדיבור לגופו של, או אפילו בנראות, כאילו דיברתי לגופו של אדם. לא, אני גם באותו רעיון אמרתי, אני מכבד את האנשים. כשהמגיש שם ניסה למשוך את הראשון, אני באמת מכבד את האנשים ממקום אמיתי וכנה. אבל הנה, הטיפול בתופעת הסרבנות ובסרבנים צריכה להיות יותר, פחות מכילה לטעמי ולהבנתי, פחות מכילה, פחות מחבקת, ויותר אמירה ברורה, חברים יקרים. אגב, לא בצורה פומפוזית, חברים יקרים, אי אפשר לנהל כל מערכת, גם אזרחית, ודאי לא צבאית, ודאי את חיל האוויר, אי אפשר לנהל בתנאים של אי ודאות. תחליטו איפה אתם.
תגיד,
אתם
איפה
איתנו, או שאתם לא איתנו.
אז אפרופו תחליטו איפה אתם, איפה אתה בעניין הגיוס? גיוס חרדים?
תראה, אני אפתיע אותך קלמס. אני חושב שכל מי שבריא בגופו, כולל מי שתורתו אומנותו, צריך ללמוד את מקצוע הצבא כדי לדעת ביום פקודה, איך כתוב, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה, לצאת ולהילחם. זה פיקוח נפש של עם ישראל.
אתה הולך להצביע נגד החוק הזה.
זה מלחמת מצווה. אבל התהליך הזה צריך להיות בצורה הוליסטית, צריך להיעשות בצורה חברית, בצורה תהליכית שקורית.
איך עושים את זה?
בצורה תהליכית, כפי שקורה בשוק העבודה, שיותר ויותר בני הקהילה החרדית מצטרפים למעגלי העבודה, ויותר ויותר בני הקהילה החרדית מצטרפים לכוחות הביטחון. הנה נפתחת יחידה חדשה עכשיו, יחידת נחשון במגב, שקוראת לבני הקהילה החרדית לבוא ולהצטרף, ואנחנו צריכים לעשות את זה בחוכמה.
כן, אתה מרגיש שאנחנו בתוך תהליך שחרדים יותר ויותר נכנסים לצבא, כך
שחד
רגע, כך שמדבר פה בעוד, לא יודע, 15 שנה ברעיון הבא, הצבא יהיה מלא בחרדים?
אני חושב שהרבה פחות מ-15 שנה. אני חושב שהרבה פחות מ-15 שנה אנחנו נראה את חברנו, ואנחנו כולנו מכירים בתקשורת ודאי, ובמערכות חיים אחרות, יותר ויותר בני הקהילה החרדית מתגייסים, מצטרפים, יוצאים לשוק העבודה. בסופו של דבר, הדבר הזה, הישראליות הזאת עוברת על כולנו.
אבל מה צריך לעשות? מה צריך לעשות עכשיו מבחינת חקיקה?
צריך בצורה זהירה ומתונה לחוקק ולאפשר לבני הקהילה, גם מי שמאמין בתורתו אומנותו, ומי שקובע את, למרות מה שאני אומר, קובע את מקומו בבית המדרש, לאפשר לו, ולכל מי שלא בבית המדרש, לבוא ולהצטרף או בארגוני חברה אזרחית.
אם אתה עכשיו מסדר פטור גורף, אם אתה עכשיו מסדר פטור גורף לכל חרדי שמגיע לגיל 18, אתה מאמין שהתהליך... רגע. תגלה לי בסוף השאלה. אם אתה מארגן עכשיו פטור גורף וכל חרדי שמגיע לגיל 18, אתה מאמין שהתהליך הזה שאתה מתאר יימשך?
אני לא חושב שגם ראשי הציבור החרדי וגם רבני הקהילה החרדית על פלגיה לא מדברים על פטור גורף לכל צעירי החברה החרדית, אלא מדברים על מי שתורתו אומנותו. וגם הם מבינים...
מי שמצהיר שתורתו אומנותו. די בכך.
כן, אבל גם הם מבינים שמי שלא נמצא בבית המדרש, ראוי שיקבע את מקומו או בתרומה לחברה.
איפה ראית שהם מבינים את זה?
או בשוק העבודה. בשיחות שאני עושה, וגם שיחות שאתה, אני מניח, עושה עם ראשי ציבור חרדים, שמבינים שהחברים שלא לומדים, טוב יהיה אם יוסללו למסלולים כאלה ואחרים, שבשלב הבא שלהם הם ימצאו את עצמם בשוק העבודה. הרי אף אחד לא רוצה תופעות חברתיות, תופעות שוליים חברתיות. גם הם מבינים שלא טוב להביא את האנשים לבטלה, אלא טוב להסליל אותם לעשייה חברתית ולעשייה אזרחית.
מאז שאמרת שאנחנו בתהליך חיובי, אני מופצץ פה בהודעות, אנשים מספרים על מסגרות של חרדים בצבא שרק הולכות ונסגרות.
אני שומע מסגרות שרק נפתחות, לדוגמה נתתי את נחשון במגב, אבל אתה יודע, המספרים לא מסובך לבדוק אותם.
חץ ותומר בגבעתי וצנחנים.
אתה רואה שהמסלולים האלה, בסדר, יש גם מסלול של הנחל החרדי שרק הולך וגדל עם עוד גדודים ועוד פלוגות, ולא רק בתחום החרדי, גם יש פרויקט יפהפה של לקיחת בני הציבור החרדי, בני נערים חרדים ליחידות טכנולוגיות בצהל. יש הרבה דברים שלא שומעים עליהם מתחת לרדאר, אבל הם אלה שעושים את השינוי האמיתי. אבל אני חשבתי שתרצו לדבר איתי על הכלכלה.
למה?
על האינפלציה שנבלמה.
למה?
על הצמיחה שבאמת.
למה איתך?
על דירוג, לא יודע, אתה יודע, אנחנו מדברים על הצבא ומדברים על הפוליטיקה, וראוי גם שנדבר על הכלכלה.
אתה עוסק בתחום הזה?
אני מנסה לטפל עכשיו, אני מקווה שאני אצליח גם לטפל בכמה וכמה הצעות חוק עוד לא הוגשו, מגבש אותן בתחום הבנקאות, אבל כן, זה גם נושא שמעניין, זה חשוב.
שתגיש את הצעות החוק האלה, ששלח הודעה, אנחנו נדבר איתך עליהן.
בשמחה.
סגרנו כאן, בסדר?
בשמחה רבה.
חבר הכנסת בורון.
ותדברו גם על האמירות של בני גנץ אתמול בערב. שאמר שהוא מאמין גדול באחדות.
אפשר לדבר על הכל, חבר הכנסת בוארון. זה גם עדיין לא תוכנית של שיחות עם מאזינים. אז אולי בפעם הבאה נעשה את זה.
ובאותה נשימה שלה לכניסה לחדר עם שר המשפטים יריב לוין. חשבתי שגם על זה נדבר.
הנה דיברת.
חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם, שלום, שלום.
יהוד קף איתנו, ישי כהן, שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
פרשן.
מאז הימים שלי במוסד לא קראו לי יהוד כך.
כן, זה הקודם שהעברנו פה במערכת לפני שאתה עלית לשידור.
כשתחתום על מכתב שאתה לא מגיע למילואים, אז תחתום יהוד כף, ככה נהוג.
עיתונאי, פרשן כיכר השבת, פרסום מאוד מעניין שלך אתמול, דרישה של הסיעות החרדיות מראש הממשלה, להקפיא את רפורמת המשפט ללא הגבלת זמן.
כן.
מה עומד מאחורי ההצהרה הזאת, ואיך זה מסתדר עם הודעה שאחר כך הוציאו ראשי הקואליציה, שהכל, איך אומרים הצעירים, פיקס פוקס.
קודם כל נתחיל מהסוף, לסוף הסיום השאלה שלך, כשפרסמתי את האייטם, הובהר לי שתצא הכחשה. אותם גורמים שתדרכו והביאו את הסיפור, והם הגורמים הבכירים ביותר בסיעות החרדיות, אמרו, נצטרך להציע הכחשה, אתה יודע מה יקרה פה בעוד 10 דקות של נתניהו, ואני אגיד לך יותר מזה.
שיר תקשורת קטן, אנחנו מעבירים פה על מה שקורה במטבח. כן, כן.
אני אומר, אני אגיד לך יותר מזה אפילו. רק רגע, אתה יודע, בין הזמן אם אצלנו, דן, גם במגזר. את האייטם שפרסמתי,
אז מה, כאילו ילדים? מה קורה סביבך?
כן, ילדים סביבי, אבל יצאתי למקום שקט. אני אומר, גם את האייטם שפרסמתי, רובו ככולו, אני מדבר על הטקסט עצמו, שלחתי אותם לאותם גורמים בכירים, הם ביקשו אפילו טקסטים יותר חריפים, אמרתי להם, עם ההכחשות שלכם בסוף אני זה שצריך לספוק את הביקורת.
אבל תסביר למה, כלומר, למה, מה, זה פחדנות?
לא, אני חושב שהאירוע כולו מתרכז לנקודה אחת. מה יוצא לנו מהרפורמה כציבור חרדי? נדגיש, גם בסקרים שאני רואה, כולל בתקופה האחרונה, ציבור חרדי כציבור חרדי, תומך בשינוי במערכת המשפט, תומך ברפורמת המשפט. אבל חרדים עושים חישוב מסלול מחדש, וזה לא חדש לכם, כי אתם רואים את מאמרי המערכת, גם של המודיע, גם הדרך, גם את תד נאמן, מאמרי המערכת של כל הביטונים הרשמיים של ש"ס, דגל התורה, אגודת ישראל, שכותבים ברחל ביתך הקטנה, צריך חישוב מסלול מחדש, צריך לחשוב האם הצר שווה בנזק המלך, ואני מצטט מאמרי מערכת האלו. ויותר מזה אני יכול לומר לך, שאתה רואה את הביקורת על יריב לוין, ועל ההתנהלות, זה דברים שאנחנו רואים אותם, זה לא איזה משהו חדש.
תסביר רגע, תן רקע למה. כי מה, כי החרדים הם קלי ברק של העניין הזה? החרדים האלה שסופגים בסוף את האש?
הם מרגישים שאנחנו כציבור חרדי סופגים את רוב האש של מתנגדי הרפורמה. והם עושים, אתה יודע, תועלת מול נזק. עכשיו, אני אתן לך
פתאום כל הפצעים, פתאום כל הפצעים נפתחו וכל המחלוקות בעם התעוררו ואז זה יוצא על החרדים.
אני אחלק את זה. אחד, טכנית, אתה זוכר את מתווה העם, כבר שכחנו ממנו שהציג הנשיא הרצוג?
היה משהו כזה.
אבל מתווה העם הזה, מתווה הרצוג, היה פתרון לחוק הגיוס כשבית המשפט העליון לא יכול להתערב על פי המתווה, בסוגריים גם היה פתרון לסוגיה של הרי דרעי לכהונתו כשר בממשלה. אז ראשי הסיעות החרדיות דוחים על הסף את המתווה הזה. כשאני שאל אותם בלילה, באותו לילה של מסיבת עיתונאים של הרצוג, למה? הם אומרים, אנחנו צריכים פסקת התגברות על כל החקיקה של דת ומדינה. זה לא משהו נקודתי לחוק הגיוס. בג"ץ מתערב בכל חקיקה שלנו בדת ומדינה. איפה אנחנו נמצאים היום שהחרדים מתחננים לנתניהו שעסקים לפסקת התגברות נקודתית בחוק הגיוס? אז הם אומרים, מה יצא לנו מזה? ביטוי עילת הסבירות לא עוזרת לנו בשום דבר. שינוי, איך אמר לי אחד מראשי הסיעות החרדיות אתמול? בוא נניח שלוין משנה את הוועדה למינוי שופטים. את מי ימנו? אותך? אותי? מישהו חרדי? הרי ימנו אנשים שלהם, בכל מקרה לא יהיה איתנו בגד. אז מה אנחנו צריכים את הרפורמה הזו? עכשיו, האם החרדים באים ואומרים לנתניהו, עד כאן, גם אם חוק הגיוס יעבור, אנחנו לא נתחיל את קידום רפורמת המשפט? פה יש לפחות, נגיד ככה, אחד מראשי הסיעות החרדיות, אולי הגורם היותר מעורב בנושא, אומר לי, התשובה היא כן. אני נתתי לזה גם אתמול בדיווח כוכבית, שאני מעריך שאם חוק הגיוס, ביטול, יותר נכון, חוק הגיוס, הפטור מגיוס לתלמידי הישיבות יעבור, אני מעריך שהחרדים יוכלו להתקדם עם נתניהו ברפורמת המשפט. אבל,
אבל כרגע, אם גם... לא, מה זה אומר? שאם יריב לוין, עם החזרה מהפגרה, מביא להצבעה את שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, נגד.
כן, זה כאילו, עזוב הכחשות, אני אומר לך, בדקתי את זה עם ראשי הסיעות, התשובה היא חד משמעית, הצביעו נגד, ואני אגיד לך גם למה. כשההסכמים הקואליציונים נחתמו בין ש"ס, יהדות התורה לליכוד, נחתם שם שהחוק לפטור מגיוס תלמידי ישיבות יעבור לפני אישור תקציב המדינה, או לכל המאוחר במקביל לתקציב המדינה, אישור תקציב המדינה. ואז נתניהו בא לחרדים ואומר להם, תראו מה קורה ברחובות, תראו את ההפגנות בבני ברק, מה אתם צריכים? זה יורר לנו כאן גר שלא נוכל להתמודד איתו, בואו נדחה את זה לכנס החורף. ש"ס ודגל התורה די מסכימות עם הבקשה של נתניהו, אבל נתקלות בהקשנות של אגודת ישראל, המועצת החסידית של אגודת ישראל, מועצת גדולי התורה, שאומרת, לא ולא, הסכמים צריך לקיים. ואז הולכים נציגים בכירים חרדים, להבנתי כולל אריה דרי, למעונם של האדמו"רים, ביניהם האדמו"ר מגור, ואומרים לו, תשמע, אנחנו מסכימים איתך, זה ההסכם, אבל תראה מה קורה ברחובות, תחילת כנס החורף זה עובר, זו התחייבות של ראש הממשלה. מצליחים לשכנע את האדמו"רים, עכשיו אומרים אותם ראשי סיעות חרדיות, גם ש"ס, גם דגל התורה, איך נלך לאדמו"רים ונגיד להם? עם מה לתרץ להם את זה? ולכן אני חושב שהאירוע הזה באמת יכול לאיים בסופו של דבר על קיומה של הממשלה, אם לא יצליחו להעביר את חוק הגיוס כולל פסקת התגברות נקודתית, כי זה לא אירוע פוליטי כמו שהוא אירוע תורני של האדמו"רים. Okay. במשפט אחרון, כן. האירוע האמיתי שקורה כאן בשבועיים האחרונים, זה בכירים בצהל, במטה הכללי, שהיו בשיחות עם, עם גורמים חרדים, בכירים שמעורבים בסוגיית חוק הגיוס, הפטור מגיוס, נתנו להם תחושה בחצי שנה האחרונה שכל עוד יהיה יוקרת השירות, יהיה אפשר לזרום עם חוק גיוס חדש.
כל עוד יהיה מה? הביטחון...
מה?
כל עוד יהיה מה?
חוק יוקרת השירות.
חוק יוקרת?
השירות. התשלום לחיילים, התקציב...
אוקיי.
יוקרת השירות, נכון? לא טעיתי.
לא יודע, לא הכרנו את זה בשם הזה.
לא בסלוגן הזה, כן.
אצלנו קוראים לזה משהו אחר, לא אוקיי.
איך קוראים את זה לכם? אצלכם?
לא, סתם.
תבדקו.
אוקיי.
ולכן נתנו להם תחושה שיהיה בסדר, יהיה ניתן להעביר את זה, וגם שר הביטחון נותן את התחושה הזו, והוא אמור לחתום על החוק. בשבוע האחרון, גלנט מעביר את המסר, אני לא יוכל לחתום על החוק הזה, הוא קורא גם למוטי בבצ'יק, שמחסידות גור, אומר לו, אי אפשר לחתום החוק הזה, תראה מה קורה בחוץ, תראה, אתה יודע מה תהיה פה, איזה מחאה תהיה פה, פי כמה וכמה מה שאנחנו רואים עכשיו. ולכן החרדים מבינים, חוק הגיוס יותר חשוב לנו עכשיו מכל הרפורמה.
ישי כהן, כיכר השבת, תודה רבה.
תודה.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אבישי גרינצייג, הוא, כתבי עליני משפט, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה פרסמת בכל הנוגע לתנועה לאיכות השלטון?
אז אתמול פרסמנו שיושב הראש התנועה לאיכות השלטון, אליעד שרגא, כפה על העובדים במסגרת חוזה חדש, הוא החתים את כל העובדים מהבכיר עד הזוטר ביותר, שהם מסכימים להשתתף בהפגנות גם מחוץ לשעות העבודה, וזה תנאי לשם חתימה על החוזה כדי לקבל שכר.
זה לא, זה סוגיה בפני עצמה גם אם כן, אבל זה לא התנאי לקבלה לעבודה, נכון? בשלב מסוים זה אנשים שכבר עבדו בתנועה.
נכון, זה אנשים שעבדו...
שינו להם את החוזה.
שינו להם את החוזה, זה אנשים שעבדו כבר חלקם 15 שנה ואפילו יותר מזה, נגד העמדה של היועצת המשפטית של התנועה, שאמרה, זה סעיף שפוגע בזכויות של העובדים, סעיף שלדעתה הוא לא חוקי, ועמדתה לא התקבלה על ידי יושב הראש, ולפי מה שהיא טוענת בתסיר שלה, הוא תקף אותה וצעק עליה בפני כל העובדים, שמדובר בגחמה פוליטית שלה, שההתנגדות שלה היא פוליטית, שזה, אתה יודע, מאוד מאוד מעניין, כשאנחנו מדברים על מישהו שניצב בחזית של ההגנה על תואר המידות, שלטון החוק, הקשבה ליועצים המשפטיים, ופה כשזה נמצא בחצר שלו, לא הייתי אומר החצר הפרטית, אבל בעמותה הציבורית שלו, שהוא עומד בראשה 30 שנה, הוא פשוט דורס את העמדה של היועצת המשפטית, והוא נשאר לכך בעדות בבית הדין לעבודה, שזה איזשהו הליך משפטי שלא היה קשור במישרין, אבל זה נכנס פנימה, והוא לא ממש הסכים לענות על השאלה, וזאת אומרת, איך יכול להיות שאתה, כיושב ראש התנועה לאיכות השלטון, שאתם, אם היה עכשיו שר בממשלה שאומר, אני לא מקשיב ליועץ המשפטי לממשלה, אתה היית עותר לבגץ, ופה אתה לא מקשיב ליועצת המשפטית שלך. אז הוא אמר בתחילה, טוב, תקשיב, זה לא יועץ של הממשלה, זה בוא, זה לא מדאורייתא להקשיב לה. וכשניסו יותר לקבל ממנו תשובה, הוא אמר, אני לא מתייחס, לא רוצה לענות. אומר לו השופט, אומר לו, לא, רגע, אין פה לא רלוונטי או לא רוצה, אתה צריך לענות על השאלה. הוא אמר, אני לא עונה.
אבל על עצם הטענה של ה... עצם הטענה הזו יש מחלוקת?
לא, אין מחלוקת. אין מחלוקת שהוא כפה על העובדים להשתתף בהפגנות, הוא בעצמו אמר את זה בעדותו בבית דין לעבודה.
רק שהוא אומר שלשיטתו אין בעיה עם זה?
נכון, חד משמעית. אני יכול להקריא לכם ממש מתוך הדברים שהוא אמר בעצמו בעדות. הוא אמר... נשאל, האם הסעיף הזה שחייב העובד מצהיר כי ידוע לו שהתנועה התנה גם תנועת מחאה והוא מסכים להשתתף בפעולות מחאה וכו', האם הכוונה כאן להשתתף בהפגנות שנערכות בזמן שעות העבודה או גם אחרי שעות העבודה? הוא אומר אליעד שרגא, מבחינתי גם וגם, גם וגם. והוא אומר שמבחינתו זה היה ברור לגמרי שצריך, אלא שברגע שהגיע לדבריו האירועים של 2017, מדובר על למטיבי הזיכרון ההפגנות בחיקר גורן נגד היועץ המשפטי לממשלה דאז אביחי מנדלבליט כדי שיגיש כתב אישום נגד נתניהו, שהוא אומר שלא כל העובדים שיתפו מזה פעולה ורצו לקחת חלק בהפגנות, אז הוא אומר שנאלצנו להכניס את זה בסעיף בחוזה חדש שאומר שהעובד חייב, אלא אם כן הוא מקבל אישור מראש בכתב ממנכ"ל התנועה שאומר לו שהוא פטור מלשתף בהפגנה. שצריך גם לזכור,
מדובר היה בהפגנה שהתקיימה בשבת, במוצאי שבת, יש פה גם בעיה של חוק שעות עבודה ומנוחה, גם על זה השופט תמה קצת על אליעד שרגא, הוא אמר, אליעד שרגא אמר, מי שיש לו בעיית מצפון, אז אנחנו פתרנו אותו, לא חייבנו אנשים להגיע בשבת.
אבישי, תסביר רגע שוב את הפרוצדורה, כלומר, באיזה הליך משפטי בעצם אנחנו נמצאים?
יש עובדת בחירה שעבדה בתנועה לאיכות השלטון. היא פוטרה לטענתה, גם קשור לעניין הזה של ההפגנות, קשור לכך שאליעד שרגא ביקש להטות את הספינה של התנועה לאיכות השלטון ממניעים פוליטיים, כי הוא רצה להקים מפלגה פוליטית ככה. היא מספרת ששרגא בעצמו חשף בפניה.
אז היא טבעה את התנועה
נכון.
בגלל פיתוריה.
נכון מאוד.
ומה נפסק בסוף ההליך הזה?
אז ההליך, השופט אמר, אני לא נכנס לכל, הוא קורא לזה דברים הצהובים. שאולי
דברים
מבחינת
מה?
צהובים.
דברים צהובים, צהובים. אני אומר, אולי מבחינת ההליך שם, שקשור לפיתורים ולזכויות שלה, אז באמת לא חייבים להכריע בשאלה, האם אליעד שרגא הייתה את הספינה ממניעים פוליטיים, והאם הוא כפה לעובדים להשתתף בהפגנות ו... נגד נתניהו וכו'. אבל אז הוא לא עסק בשאלה, בכל השאלות, על מה המניעים של אליעד שרגא ומה הערכים של התנועה לאיכות השלטון, והאם יש חובה על עמותה להקשיב ליועצת המשפטית
שלנו. אתה אומר, פחות מעניין אותי ההליך עצמו, יותר מעניין אותי הדברים שעלו שם ושאליעד שרגא הודה בהם. וזה מתחבר גם, בואו נקרא רגע את התגובה של התנועה לאיכות השלטון, שכאמור ניסינו לראיין מי מאנשיה והם לא רוצים. מדובר בפרסום שקרי, המתבסס על פרוטוקולים מתביעה שהגישה עובדת בחירה שפוטרה מהתנועה, הקימה ארגון מתחרה והחליטה לתבוע את התנועה, רק שכל טענותיה נדחו אחת לאחת על ידי השופט בפסק הדין, למעט טענה טכנית אחת שתתברר גם היא בערכאות משפטיות. בנוגע להגעת עובדים להפגנות שהתנועה יוזמת נגד שחיתות שלטונית, מדובר בתנועה אידיאולוגית וערכית שמקדמת את איכות השלטון במגוון דרכים, וביניהן גם בפעולות מחאה, כפי שכתב שופט כלשהו איפשהו, אני מדלג את זה כי זה ארוך נורא, בכל מקרה, מעשה ופעולה של התנועה בקידום ערכי הדמוקרטיה ואיכות השלטון מדברים בעד עצמם. אני שוב מדייק...
לא, הבנתי מה שקרה פה.
לא, יכול להיות שענייני התנועה מול העובדת הזאת הוכרעו כמו ש... אני לא יודע, אני באמת לא יודע, נניח שאפילו הוכרעו לטובת התנועה, זה מה שאתה אומר פה זה לא רלוונטי, כי בתוך ה... תביעה הזו עלתה הסוגיה,
כמו שהקראתי לכם,
עלתה הסוגיה מעניינת וחשובה רגע, עלתה הסוגיה מעניינת וחשובה שאותה הצפת, עליה הודה אליעד שרגא, ולכן כל זה לא רלוונטי לשאלה איך נגמרה התביעה הזו.
עכשיו קלמן, אני אגיד לך עוד נקודה שבעיניי היא מאוד מאוד משמעותית, שאליעד שרגא התנהל בדיון, שוב, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, בצורה מאוד מאוד לא מכובדת, שנניח הוא הפריע באמצע החקירה של הצד השני, ואומר לו, עורך דין, תפסיק להפריע, ואז הוא פונה לשופט, אומר לו, אני אבקש שאליעד שרגא, שהוא נציג הנצבעת, להוציא אותו, כי הוא לא מפסיק להפריע, אז אומר לו, עורך דין שרגא, אני מבקש שאתה תפסיק לנשום, כי אתה מפריע לנו, ובאיזשהו שלב אומר השופט, עורך דין שרגא, תפסיק להפריע לחקירה, כל ההתנהלות לא מכבדת לשון המעטה.
אוקיי. תודה רבה, אבישי.
תודה.
הפרופסור סלמן זרקא, שלום.
בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
מנהל בית החולים זיו בצפת, עד לא מאוד מזמן, גם פרויקטור הקורונה. מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומכם?
איך החיים? איך החיים שאחרי?
החיים בצפון טובים, אם כי מצוקת התקציב מורגשת בכל בתי החולים, ובטח בפריפריה. אבל אני מניח שאתם פחות רוצים לדבר על התקציבים של מערכת הבריאות.
אם יש לך משהו דרמטי להגיד בנושא הזה, אז
אנחנו פה.
תמיד פה.
אני חושב שכן, אנחנו נמצאים במצב מאוד מורכב בכלל בתי החולים, ואמרתי, מרגישים את זה יותר בבתי החולים הקטנים והפריפריאליים. הסיפור הזה של התקציב שלא נסגר, של תקציב יותר, הייתי אומר, חונק מאשר שנים קודמות, לגמרי נמצא על השולחן, ואני לא יודע איך נסגור את שנת התקציב הזאת לאור הקיצוצים שמוצאים בתוך המערכת.
מעניין, מעניין וחשוב. אנחנו מדברים על ענייני הקורונה, כי משרד הבריאות סיפר אתמול על עלייה מתונה באשפוזים של חולי הקורונה. בינתיים, הלוואי שישאר ככה במצב קל. בבית החולים איכילוב שבתל אביב מאושפזים בשעה זו 30 חולי קורונה, במאיר בכפר סבא 11 חולים. מה זה, הקורונה חוזרת?
הקורונה לא עזבה אותם אף פעם, היא נשארה על אש נמוכה, אבל כרגע יש וריאנט יותר מדבק, לשמחתי לא יותר אלים, מה שכולם אני מניח כבר שרים, ה-EG5, והווריאנט הזה מייצר איזשהו יותר תחלואה ממה שהיינו רגילים בחודשים האחרונים, ולכן כן, יש עלייה באשפוז, אמנם כרגע מתרכזת במרכז הארץ, אם כי אצלי בזיו יש שני חולים עם קורונה, אחד בטיפול נמרץ, אז הנגיף החדש, או הווריאנט החדש, מייצר בעיקר, זה מה שמטריד אותנו, וצריך להטריד אותנו, החולים המבוגרים, מוסדות מגן אבות ואמהות, האנשים עם מחלות רקע, זה בהחלט מייצר תחלואה, שאצלהם היא יכולה להביא אותם לאשפוז, ואף לסכן את החיים שלהם.
אנשים עוד מתים מקורונה?
בהחלט, אנשים עוד מתים מקורונה. אנחנו לא בימים של הווריאנטים האלימים כמו הדלטה, אנחנו כבר קרוב לשנה וחצי עם האומיקרון, שבאופן יחסי הוא פחות אלים, אבל בקרב אנשים מבוגרים, מקשישים, אנשים עם מחלות רקע, סכרת, מחלת לב, סרטן, זה בהחלט יכול להביא אותם עד לאשפוז בטיפול נמרץ ועד לסכנת חיים.
אז אתם קווים לדמותו של ה-EG5 הזה?
ה-EG5 שייך לאותה משפחה של האומיקרון, אז מה שמאפיין את המשפחה הזאת זה יותר מדבקות, ולכן הוא מתפשט יותר מהר, אבל הוא פחות גורם למחלה קשה, בטח לא בקרב הצעירים, כמו שהיינו רגילים פעם, ולכן היום אנחנו נמצאים בעידן האומיקרון, בין אם זה ה-EG5, בין אם XBB, עוד תת וריאנט, שמייצר תחלואה, יותר משמעותית בקרב האנשים בסיכון. ולכן המסר חייב להיות שאנחנו צריכים לשמור עליהם. אנחנו צריכים לשמור על הקשישים בבתים, במוסדות מגן אבות ואמהות. אנחנו צריכים, ככל שהצעירים או האחרים, עם תמונה נשימתית שמחשידה לקורונה, אז נכון להיבדק ונכון למנע מלבוא במגע עם אנשים מבוגרים, ונכון להשתמש עדיין במסיכה. האוכלוסייה הזאת היא אוכלוסייה בסיכון שיכולה לשלם על החיים שלה. לא בכדי הקמנו בזמנו מגן אבות ואמהות, גם אם סיימנו עם המגיפה, תפיסת העולם בשביל להגן על האוכלוסייה בסיכון חייבת להישאר וחייבת כרגע לתפוס תאוצה לאור העלייה שמתחילה לראות.
פרופסור סלמן זרקא, תודה לך.
כל טוב.
רק בריאות.
שלום לשרון עידן, כתבי עיני תחבורה.
שלום, שלום, אלן.
איפה אנחנו תופסים אותך?
אתם תופסים אותי משהו כמו 10 דקות לפני העלייה לרכבת הקלה, לקו האדום, לעוד נסיעת מבחן, כשאתם צריכים כמובן לזכור, עוד 48 שעות, פחות כבר זה קורה. יום שישי, כן, 18 באוגוסט, אחרי שנים של דיבורים, עוד מימי גולדה ובטח בשנים האחרונות, רכבת קלה בגוש דן, הקו האדום יוצא לדרך.
אז בוא תסביר רגע, לטובת מי שפספס. מה זה הפרויקט הזה? מה הקו האדום? מאיפה, לאן? תחנות רכבת למעלה, רכבת למטה?
אז בואו נסדר את זה. תראו, אנחנו מדברים על קו שיוצא מבת ים עד פתח תקווה, עובר בחמש רשויות, גם בבני ברק, ברמת גן וכמובן בתל אביב. כשמרבית התחנות באזור תל אביב, נאמר, הן תחנות תחתיות, שם אנחנו נראה אותו מתנהג, אני רוצה להגיד כמו מטרו, אבל זה לא באמת כמו מטרו, לא במהירויות ולא ביעילות, אבל בוודאי הרבה יותר מהיר מהצל.
לא במהירויות, רגע, לא במהירויות ולא ביעילות?
למה?
ככה, כי הסיפור של מטרו, כשכל הקו מתחת לאדמה, גם מבחינת מהירות, מבחינת בלימה, הוא הרבה יותר מהיר. כאן אנחנו מדברים על רכבת, שבגלל שהיא משולבת, אנחנו מדברים על משהו כמו 50-55 קילומטר בשעה.
שלא תטוס לנו לכביש.
בדיוק.
אבל רגע, אי אפשר מתחת לאדמה, אי אפשר להאיץ?
כן, מתחת לאדמה מאיצים, אבל זה החלק היחידי שמאיצים בו, וגם שם הצעה נאמר היא ככה לא מי יודע מה. זה 55-60 קילומטר בשעה. תראו, בוא נגיד את זה אחרת. הסיפור הוא מפתח תקווה לבת ים, סדר גודל של כשעה וחמש דקות. זה לא מאוד שונה מאוטובוס של דן שיוצא נאמר...
מפתח תקווה לבת ים בשעה וגם עד 10 דקות?
שעה וחמש, שעה ועשר דקות. זאת אומרת, זה אטרקטיבי מהבחינה הזאת שזה מאוד מאוד יעיל. כלומר, אין פקקים, היא לא אמורה לעמוד בפקקים, אנחנו מדברים על רכבת שתצא...
לא, אבל אני עם הפקקים מגיע באותו זמן.
נכון, אבל בסופו של דבר, גם ללא הפקקים היא מגיעה בערך באותו זמן, כי הסיפור של רכבת עילית הוא הרבה יותר איטי, ושוב אני מזכיר, אלה דברים שקשורים בעיקר על האוצר, שהתנגד ללכת על הפורמט של רכבת עילית, שעולה כמובן הרבה יותר כסף לאורך כל הקו, ולכן יש לנו תחנות בתל אביב, בגבעתיים קצת, שהן מתחת לאדמה, אבל הרוב, מתוך 34 תחנות שיש בקו הזה, אנחנו מדברים על 10 תחנות תחתיות, ו-24 תחנות...
אבל שרון, כל העניין היה לשכנע אנשים שכדאי להם לעבור לרכבת הזו ולהשאיר את האוטו בבית, כי אפשר להגיע הרבה יותר בקלות, הרבה יותר מהר.
ועכשיו השאלה הגדולה היא, קלמן, האם הם באמת השתכנעו? אני בספק גדול.
אתה לא משכנע.
אם מקשיבים לנו, לא משתכנעים.
אני לא חושב שהקהל השתכנע, אני חושב ש... תראה, אני חושב שהסיפור הוא שהיא באמת תהיה הרבה יותר נעימה, ואתה לא צריך, אתה יודע, להתעסק הרבה פעמים עם אוטובוס שאין בו מקום לשבת, כי הן גדולות ומגיעות כל 3 דקות.
לא, קלמן מדבר על האלטרנטיבה שהיא הרכב הפרטי, לא האלטרנטיבה שהיא אוטובוסים של דן.
הרכב הפרטי, לדעתי, שוב, הלוואי ואני אתאה, היא תעשה איזשהו שינוי, בוודאי לא השינוי שאנחנו מייחלים לו, של אנשים שזורקים את הרכב הפרטי והולכים לעבודה.
לא, וגם יכול להיות שכאילו, בסדר, בעת הזאת אולי באמת לוקח להגיע מפתח תקווה לבת ים שעה ו10 דקות, אבל בעוד כמה שנים עם העומס של עוד ועוד כלי רכב פרטיים אולי נתגעגע לשלב שבו זה לוקח שעה.
יכול להיות, אבל אני רוצה להזכיר לכם שהקו הירוק והסגול, כלומר שני הקווים המשלימים שאמורים להיפתח ב-2027, הם קווים שיש בהם עוד פחות תחנות תחתיות, באחד הם בכלל, בשני יש 4 מתוך כמה עשרות, זאת אומרת, אין פה בעיניי בשורה אמיתית כל עוד הרכבות האלה הן בעיקר מעל פני הקרקע ובחלק העילי הן קשורות לרמזורים של התחבורה הציבורית והרכב הפרטי, למחסומים שנמצאים מלמעלה, אני לא חושב שזה יהיה שינוי הגדול. זה יעשה שינוי, אבל הוא לא יהיה דרמטי כמו שאנחנו חלבנו.
מצד שני בירושלים זה עובד טוב, לא?
כן, בירושלים יש גם קהל הרבה יותר גדול לתחבורה ציבורית מהרבה מאוד סיבות, ושם זה באמת עובד לא רע, עדיין גם בירושלים אתה תראה את הפקקים בתוך העיר, אנשים לא בדיוק נטשו את הרכב הפרטי, אבל שוב, גם שם זה עשה שינוי, להגיד לך שזה עשה שינוי ברמה כזאת שאנחנו נראה את המטרו של פריז, את הסאבווי של ניו יורק, שאנשים בניו יורק לא מזיזים את האוטו, אני לא רואה את זה קורה כל כך מהר, אבל חבר'ה בואו נראה עוד 48
תגיד, אבל למי זה, למי, כלומר, מי קהל היעד המיידי של העניין הזה?
הציבור כולו, בעיקרון אם אתה שואל את אנשי נטע, הציבור כולו, כמובן גם אנשים שצריכים לנטוע לעבודה עם רכב פרטי.
לא, אבל מאיפה לאן בעיקר יהיה העומס? יהיה הביקוש?
זה כמובן תלוי שעות, אבל אני חושב שהכל יהיה כמובן לתל אביב וממנה, ודרך אגב, אם אתם רוצים פן אופטימי, תראו, 10 התחנות התחתיות...
לא, זאת אומרת, תל אביב וממנה, זה הקו, אמרת, בת ים בפתח תקווה, זה לא שיש המון אוכלוסייה שנוסעת דווקא בין בת ים לפתח תקווה, כן?
לא, לא.
תראו, תל אביב היא המרכז.
כן, כן, אז אני אומר, בין בת ים לתל אביב ובין פתח תקווה לתל אביב זה להפך. אני אומר שאנשים שגרים בתל אביב או ביפו, ובאמת יכולים לנסוע 2 תחנות, 3 תחנות עיליות, ואז עוד איזה 7 תחנות מתחת לאדמה, פה זה יותר יעיל, כי הסיפור של 10 התחנות האלה מתחת לאדמה בתל אביב הוא משמעותי, שם היא טסה הרבה יותר מהר, ולכן אם בן אדם צריך לחצות את העיר, אין לי ספק שהוא יעדיף את הרכבת הקלה למשל על אוטובוס.
כמה זה עולה?
אז הדבר הזה עוד לא נסגר לגמרי, בהתחלה דיברו על זה שזה יהיה בכלל בחינם בהרצה, כמו שזה נראה כרגע זה יהיה מחיר רגיל של תחבורה ציבורית שעומד על 5 שקלים פלוס, אבל בשנה הבאה כנראה יעלה ל8.5 שקלים, עוד מעט נהיה יותר חכמים, אנחנו מחכים לשמוע גם באופן רשמי את השאלה הזאת, תשובה על השאלה הזאת.
אבל נושאים כמו ב... זה מדהים, כי זה עוד רגע קורה ו...
עוד יומיים זה קורה, ואני...
ועדיין לא סגרו מחירים.
בסדר, אתה יודע מה אפשר לעשות ביומיים, את רומא כבשו בחצי יום.
נכון.
תגיד רגע, אבל אתה אומר נסיעה, אבל התשלום יהיה כמו כל תשלום אחר, כלומר, כמו ברכבת, באוטובוס, אפליקציות, רב-קו, כל הזה.
אפליקציות, תיקופים, רב-קו, כל מה שאנחנו מכירים מתחבורה ציבורית רגילה לגמרי, תוכל כמובן לתקף גם שם, בתחנות עצמן, כשאתה ממתין לרכבת, ובאמת בוא נדבר גם על התדירות. אנחנו מדברים על רכבת כל 3 דקות בשעות השיא, 6 דקות במהלך היום, 12 דקות בלילה, זה משמעותי. שוב אני מזכיר, שבתות היא כמובן לא תעבוד, 6 בצהריים המאוחרים הפעילות תיפסק, יש על זה לא מעט בהלגן, אגב אני לא יודע מה צריכים לשמוע ברקע, יש פה גם הפגנה קטנה על הדבר הזה, בין היתר שהרכבת לא תפעל בסופי שבוע, אבל...
לא תפעל בסופי שבוע.
לא תפעל בסופי שבוע, וצריך להגיד, זה די מדהים, משום שכמעט כל הפעילות של הרכבת היא hands free, כלומר, הנהג לא מתערב אלא אם כן יש צורך. בתחנות למשל בתל אביב הוא לא מתערב בכלל, כן? שם הכל אוטומטי. ככה שזה גם משהו שיכול היה להתכתב עם פחות דברים שקשורים לחילול שבת, אבל זה כמובן לא עומד על הפרק, והיא לא תפעל בשבתות, כלומר, עשה כבר מי שעשה את החישוב, כ-70 ימים בשנה פחות או יותר, שבתות, חגים וכדומה, אבל יום שישי, בבוקר, אנחנו נראה את הדבר הזה קורה סוף כל סוף, אחרי אין ספור דחיות.
יפה. שרון, תודה רבה לך.
תודה, חבר'ה, תודה
ביי
רבה.
ביי ביי. יאללה, בוא נתקפל.
בבקשה.
נדב רוזמן ושיר כהן ערכו, נדב רוזנצוויג ועצמו.
ושיר בלב.
הפיק. רומן סורקין היה טכנאי השידור, אהוד כהן היה על מוקד התנועה. אחרינו, סדר יום, עם קרן נויבך. לפני זה, אסף ליברמן היה פה, נודה לו, כולנו על זה.
היה גם קלמן ליבסקין, צריך להגיד.
לא צריך, אבל אם אתה רוצה, אפשר.
אם כבר יש זמן.
אז בוא תגיד.
היה, קלמן ליבסקין, פה.
תודה רבה.
לפני קרן נויבך, עם סדר יום.
יאללה, ביי.
תודה רבה שבאת, ביי.